אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, קודם המעשה, באה המחשבה. אבל האם זה תמיד ככה? ומה קורה כשלא? בעסקט שלנו, מחשבה תחילה, מבית המכון למחשבה ישראלית, ננסה ללכת תחילה אל המחשבה. אני גלי יוזביץ' ואתן מוזמנות ומוזמנים לחשוב יחד איתנו.
כשהכיתוב בחברה הישראלית הולך ומחריף, יש מי שטוען שהחברה והמדינה כולה נמצאות על סף קריסה. אז האם יש איך לתקן את הקרע הזה? היום אנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת עם יורם צברי, איש מפלגת העבודה בעבר ומי ששימש בתפקידים משמעותיים במשרד הביטחון ובמערכת הבנקאית. כיום בעל משרד עורכי דין, יזם עסקי וחבר בוועד המנהל של המכון למחשבה ישראלית. שלום יורם, תודה שאתה איתנו.
שלום לך.
אז בעצם אני רוצה להתחיל, מה הביקורת שלך בעצם?
זה לא ביקורת, אני מסתכל על המצב במדינה היום, אני מסתכל על איך כיצד פועלות המערכות ולאן זה הולך. וכמו שאמרתי, ישראל מתפרקת. אני בחרתי במונח הזה, ישראל מתפרקת, כי עלה לי בראש הקמפיין שהיה לפני הרבה שנים, ישראל מתייבשת. ומי שזוכר את הקמפיין, ראינו את הפנים של הפרזנטורית, איך הם מתמלאים סדקים, ובאמת ישראל הייתה על סף ייבוש. עכשיו, אני, כמי שמעורב במשק המים בישראל, אני יושב ראש תאגיד מים כבר מעל 15 שנה, הייתי עד לכל התהליך. וממצב של ישראל מתפרקת, הפכנו למדינה שמוכרת מים לסביבה, כשכל הסביבה, כל המדינות בסביבה, נמצאות במצב של בצורת, במצב של מחסור במים.
איך זה קרה באמת?
עכשיו איך זה קרה? פשוט מאוד. מערכת המשק, משק המים בישראל עבר שינוי מבני. כלומר, זה לא מספיק לתקן וזה לא מספיק לבקש מכל מערכת להשתפר. אם לא עושים שינוי מבני או אם המבנה לא מתאים, אז ישראל מתייבשת. כמו שישראל הייתה על סף התייבשות, על סף קריסה במשק המים, והקריסה הזאת נבעה ממבנה לקוי של מערכת המים בישראל, של משק המים בישראל, וכאשר סוף סוף שינו את המבנה של משק המים, אנחנו מוצאים את עצמנו היום מדינה שמוכרת מים לסביבה, כאשר כל הסביבה, כל המדינות, דרך אגב ברוב העולם, יש להם בעיה של מחסור במים, וישראל יש לה עודפי מים. פשוט מאוד נבנו תאגידים, נעשה משק סגור, של משק המים נעשה סגור בכל רשות. כלומר, אי אפשר יותר שתהיה דליפה של כסף ומשאבים לרשויות לצורך מטרות אחרות, אלא הכל למטרות מים. פחת המים ירד בצורה משמעותית, ונבנו מתקני התפלה, והיום, ברוך השם, ישראל נמצאת במצב מצוין יחסית לסביבה. כשאני מסתכל ואני משליך את זה על המערכת הפוליטית בישראל, בכלל המבנה של הממסד השלטוני בישראל, המצב אותו דבר. ישראל נמצאת על סף קריסה, על סף התפרקות. וזה לא פעם ראשונה, אנחנו יודעים שאנחנו פעמיים בעבר כבר ישראל התפרקה. זאת אומרת, המצב הזה יכול לחזור על עצמו גם בפעם השלישית. מערכות השלטון בארץ לא מתפקדות. יש תחושה לאזרח הפשוט, יש תחושה שכולם נגד כולם. אין באמת התאמה, קורלציה, אין באמת שיתוף פעולה בין כל רשויות השלטון. רשויות השלטון יכולות לבקר אחת את השנייה, יכולות לאזן אחת את השנייה, אבל בשורה התחתונה הן חייבות לעבוד באיזשהו תיאום, באיזושהי מטרת על שתקדם את המדינה ותביא אותה להישגים, להמשך ההישגים, לכלכלה שצומחת כל הזמן, בכלל אנחנו נמצאים בפני אתגר ביטחוני מהשורה הראשונה. אבל כתוצאה ממבנה לקוי, מצאנו את עצמנו בשנה האחרונה בקטסטרופה. גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה שלטונית, ועכשיו זה גם מבחינה ביטחונית. כלומר, גם הצבא וגם מערכות הביטחון, כנראה כתוצאה ממבנה לקוי או תפיסה לא נכונה של התפקיד שלהם, קשלו בשביעי לאוקטובר להגן על המדינה. וזה לא להגן מפני אלפי טנקים שפרצו כמו מלחמת יום כיפור. זה להגן בפני לוחמים בטנדרים. הצבא בין החזקים בעולם כשל בדבר הכי פשוט, לשמור על הגבול. ולכן אנחנו חייבים לבדוק מה קורה איתנו. אנחנו חייבים לעצור את זה. זה מדרון חלקלק. שיכול להוביל אותנו להתפרקות, ולאחר מכן אלוהים יודע מה יהיה איתנו. ראינו כבר מה זה 2000 שנות גלות, אנחנו רואים מה קורה ליהודים בעולם, אנחנו מבינים שהמקום היחידי שבו יהודים עוד איכשהו יכולים לחיות בביטחון, בשלווה, בסביבה יוצרת, בסביבה תורמת, זה מדינת ישראל. ולכן אני מציע לחשוב מחדש ולנסות לשנות את המבנה הבסיסי, השלטוני של מדינת ישראל.
אז בואו באמת נתחיל לפרק את זה, כי זה נשמע באמת, הרבה אנשים אומרים שהמדינה נמצאת כאן על סף קריסה וחייבים לשנות משהו, אבל א', מאיפה מתחילים? ובית אם תהיה כאן נענות לשינוי שהוא בסדר גודל כזה, אז אני גם אשמח שתתחיל לפרט על עניין השינוי במבנה השלטוני, ארגוני, אבל גם על עוד פתרונות שיש לנו שאנחנו יכולים לעשות.
כן, אז אני חושב ככה. קודם כל, במצב שאנחנו נמצאים היום, mm-hmm. צריך להכריז על איזה שנה של פסק זמן. למה אני מתכוון פסק זמן? אני מתכוון שצריכה להיות שנה שבה כולם משתפים פעולה. רצוי מאוד שתבוא הצעה כזאת מצד ראש הממשלה, מצד המפלגה השלטת או בכלל, להיכנס לקואליציה ולהכריז על שנה של פסק זמן. מה הכוונה? כל רשויות השלטון מקפיאות מצב. נשתדל לא לחוקק חוקים שלא צריך כרגע, נשתדל לא להיכנס לדילמות קשות מדי, נשתדל שהממשלה והמדינה תתרכז במלחמה. במקביל, צריך לקום כנציגים של כל הרשימות, מכל הקשת הפוליטית, כולם צריכים להיות חברים, אף אחד לא מחוץ למחנה. כולם ביחד, להקים איזושהי ועדת היגוי ולהתחיל לחשוב מה אנחנו משנים במבנה כדי שהעסק יתחיל לעבוד אחרת. יש לנו שנה לצורך העניין הזה, אני הייתי מקדיש לזה שנה. אני לא בטוח שהכל ייפטר תוך שנה, אבל עצם התהליך הוא ייצור איזושהי מערכת חדשה של חשיבה מחדש שאולי תחזיר את האמון של העם ברשויות השלטון. כי נכון להיום יש הידרדרות מוחלטת. יש, אנחנו ראינו שלאורך 30 שנה האחרונות הייתה ירידה באמון במערכת הפוליטית, לאחר מכן זה עבר לרשות השופטת, זה עבר לפרקליטות, זה עבר עכשיו ולצערנו בשביעי לאוקטובר זה עבר אפילו למערכות הביטחון, לצהל ולזה. כדי להחזיר בחזרה לאמון, את האמון, חייבים לעשות הקפאת מצב, כמו שאמרתי, לנסות לכנס את כולם ביחד ברשימה משותפת, בקואליציה משותפת, ולשבת כשיש לוועדה הזאת יהיו שתי משימות מרכזיות. משימה ראשונה, איך אנחנו מסדרים מחדש את הממסד השלטוני בישראל. כלומר, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לטפל בו זה גבולות גזרה. מה הכוונה? כל רשות יש לה את הכבוד שבפני עצמה, אבל היא צריכה לדעת גם מה גבולות הגזרה שלה. הרשות המחוקקת צריכה לדעת עד איפה מותר לה לחוקק. חוק יסוד צריך להיות לו מבנה מסוים כדי לחוקק אותו, רוב מסוים כדי לחוקק אותו, כנ"ל חוק רגיל, והרשות המבצעת יש לה גבולות גזרה, וכך גם הרשות השופטת. כדי שהמאבק הזה, במקום שיהיה מאבק כל הזמן למתוח את גבולות הגזרה, כל רשות רוצה לחדור לשנייה, סוף סוף כל אחד יבין לאיפה הוא חי ואיפה הוא עומד, ויתחיל לעבוד בצורה יותר מסודרת. במקביל, חייבים לטפל בנושא של חוקה לישראל.
אז רגע לפני שאנחנו מגיעים לחוקה לישראל, מעניין אותי לשאול אותך, אנחנו ראינו במהלך המלחמה חוקים לא הכרחיים בלשון המעטה שהם מקודמים כאן, ואני רק אגיד חוק הרבנים, חוק הגיוס שהוא ממש אצבע בעין, אתה באמת חושב שיש עם מי לעשות את השנת פסק זמן הזאת?
אני בטוח שיש עם מי לעשות, אני בטוח. כאשר המצב הזה, שבו אנחנו נמצאים על סף קריסה, יגיע בצורה מסודרת ויגיע בקמפיין מסודר, ובכלל נתחיל לדבר על זה, שישראל על סף קריסה, אני חושב שרוב הציבור, 80-90% במדינת ישראל, לא מעוניינים לפרק את המערכת הזאת, אוהבים את המדינה שלהם. אנחנו ראינו גם תופעה מאוד חיובית בשביעי לאוקטובר. כאשר הצבא קרס וכל מערכות השלטון קרס, מי לא קרס? האזרחים. התגייסו עד כדי לחרף נפשם, כדי להגן על המדינה, בלי שום חובה. באף מדינה בעולם לא ראינו כזה דבר מיוחד. עכשיו, אני גם חושב על זה. איך אפשר היום לדון במחלוקות, כאשר חיילים, כל יום אנחנו שומעים שחיילים נהרגים ומסכנים את עצמם. אז אני אומר, בוא נקפיא מצב. לאן אנחנו ממהרים? 75 שנה הייתה פה, אני קורא לזה, מדינה בקריצת עין.
כן.
אז בוא נמשיך אותה עוד שנה. אבל צריך לסיים את המדינה בקריצת עין. אי אפשר שהדברים לא יהיו מוגדרים. אי אפשר לעשות חוק מסוג X, ואחר כך באיזושהי תקנה לעקוף את החוק הזה. אי אפשר להגיד, אנחנו רוצים להגביל את הנושא של בנייה ללא היתר, ומצד שני להגיד, כן, אבל זה מתאים רק לאוכלוסייה מסוימת לשנייה, בוא נחליק את זה. צריך להיות מדינה מסודרת, עם גבולות גזרה מסודרים, עם מערכת חקיקה מסודרת, ואני חושב שאם כל חברי הקואליציה והאופוזיציה ביחד יבינו שזה הדבר שעומד על הפרק, כי אין לנו ברירה אחרת, אז אולי יתכנסו ביחד, יקפיאו מצב, לא ידונו ביותר בחוקים של, שיש בהם מחלוקת, גם הרשות השופטת, גם בג"ץ צריך לעצור, גם בג"ץ עכשיו לא צריך לפתוח את שעריו בפני כל עמותה שאין לה משעמם לה או אין לה מה לעשות. אפשר לעצור את העסק הזה, להקפיא מצב לשנה, כדי שכולם הלהבות ירדו, נרד לגובה העיניים, כולם נדבר אחד עם השני בגובה העיניים, ונתחיל לעסוק בשינוי מבני של מדינת ישראל. זה לא צריך להיות שינוי מבני עד הסוף. לא צריך בשנה הזאת לגמור את הכל. צריך, למשל, בנושא של חוקה, לדבר על החוקים שכולם מסכימים עליו.
אז בואו באמת נתחיל לדבר על זה ש...
זכויות יסוד. אף אחד לא מתווכח במדינה הזאת על חוקי היסוד, שעוסקים בזכויות אדם, זכויות הפרט, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש העיסוק. הדברים האלה מקובלים על 99% מהעם. להכניס את זה כסעיפים ראשונים בחוקה, בצורה מסודרת. אחר כך נתחיל לדון בנושאים שקשורים לגבולות גזרה של הרשויות השלטון.
אז רגע לפני, אני רוצה שנדבר על זה, על אם אנחנו פותחים את עניין החוקה, אז מה באמת ההשלכות של זה שאין לנו חוקה מסודרת?
תראי, אני מנסה להבין כל הזמן מה בעצם בוער כל כך לאנשים פה, מכל הקבוצות. מה הלחץ של כולם? למה יש חוסר אמון מוחלט? כאילו, למה מצד אחד יכול, אם שולט דווקא מישהו מהצד השני, הוא משוכנע שהשליט שנבחר על ידי הצד השני, האינטרסים שלו זה לפגוע בקבוצה השנייה. אנחנו מכירים את המדינה הזאת. זו מדינה שיש בה זהויות שונות. יש זהויות, וזה בסדר גמור. אני דווקא אוהב שיש לנו מדינה כזאת. דווקא במדינה כזאת שיש שונות וזהויות, זה מדינה שיכולה להביא כל הזמן צמיחה והפריה הדדית. אבל מה? יש חוסר אמון. החוסר אמון נובע מזה שהחשש שאם חס וחלילה מחר יהיה ראש ממשלה חרדי, כולנו נצטרך להיות חרדים. או להפך, אם יהיה ראש ממשלה שמאלני, חילוני, ליברלי, כל החרדים יצטרכו להשיל מעליהם את בגדי הדת שלהם ולנסוע בשבת ולעשות זה. אני טוען, בוא נגדיר בחוקי יסוד. יש חוקי יסוד שצריך רוב של 100 חברי כנסת מתוך 120 כדי לגעת בפסיק מהפסיק שלהם. ואז אני יודע, אני רוצה לטייל בשבת, אני אטייל בשבת ולא משנה איזה ממשלה תהיה. אני רוצה לעשות ניסויים חד מיניים או ניסויים דו מיניים או אני רוצה ככה. יש דברים שאף אחד לא יגע לי בהם. עכשיו, ברור לי שבלבל המדינתי יש דברים שעניין של מדיניות, עניין של היכולת למנהיג שנבחר להוביל לפי האג'נדה שלו, וזה בסדר, הוא יכול להוביל לפי האג'נדה שלו. אבל יש דברים שהם קו אדום, אתה לא נוגע בהם. אני חושב שגם אחת הבעיות, כתוצאה מזה שאין חוקה, וכל אחד כל הזמן נאבק בשני, אז גם מי שכבר מושל, לא יכול באמת ליישם את המדיניות שלו. בסופו של דבר, כולם תוקעים לו מקלות בגלגלים. אם זה הפקידות, שלא תמיד מבינה שזה רק פקידים, לא תמיד הם מבינים את המעמד של נבחרי ציבור. עכשיו, פגענו במעמד של נבחרי ציבור, שזה צריך להיות הדבר בין הדברים הכי חשובים בדמוקרטיה. כי מה זה נבחר ציבור? בסופו של דבר, זה לא הבן אדם עצמו, שאנחנו יכול להיות לא סובלים אותו. זה ה-40,000 אנשים שהוא מייצג, וזה האחים שלנו. עכשיו, שאתה פוגע בו, אתה פוגע בהם. אתה עוד פעם יוצר איזושהי מלחמה בין האזרחים. אני רוצה שיכבדו את הנבחר ציבור, אני רוצה שכל המערכות השלטון, כולל את הרשות השופטת, יכבדו אותה, יכבדו את הפרקליטות, יכבדו את זה, כאשר כל אחד יודע מה התחום שלו ומה הגזרה שלו.
אז בעצם אתה בא ואומר, החוקה שלנו למעשה תחזק את האמון ותייצר לנו איזשהו נחת שאנחנו נוכל...
נכון, קודם כל אנשים יירגעו. היום אני חושב, אני שומע, זה חברים שלי, בכל מיני מקומות, גם בצד של המחאה וגם בצד של האנטי-מחאה, אני חי את כולם. אני הייתי 28 שנה במפלגת העבודה, אני מכיר ועברתי את כל השלבים, אז אני מכיר את כל המערכות ואת כל האנשים האלה. הייתי איתם במילואים 20 ומשהו שנים. אני חי את המדינה הזאת. אני חושב שמעבר להשכלה הפורמלית שיש לי, ההשכלה היותר חשובה שיש לי, התמזל מזלי והייתי בכל המערכות האלה והתחככתי עם כל האנשים האלה, גם במערכת הפוליטית, גם במערכת האזרחית. הייתי חבר מועצת עיר שלוש קדנציות. אני מכיר די טוב את התחושות, את הפחדים, את החרדות של העם הזה, ואני מבין אותם. עכשיו בוא נתחיל להפיק את החרדות. קודם כל נוריד את הלבל של החרדות. קודם כל ניתן הרגשה לאנשים במחאה וגם מחוץ למחאה, שיש דברים שלעולם, אף ממשלה, בשום סיטואציה לא יכולה לגעת בהם, כולל בית המשפט, לא יכול לגעת בהם. קודם כל נגדיר, עכשיו זה יכול להיות שלושה, ארבעה סעיפים ראשונים של החוקה, שבהם מסכימים עליהם, ולא נוגעים בזה. אז הורדנו את מפלס החרדה? יפה. עכשיו בוא נוריד את מפלס החרדה של רשויות השלטון, שכל הזמן במקום לעבוד בהרמוניה, נלחמות אחת בשנייה. עכשיו מה הבעיה שנלחמות אחת בשנייה? הבעיה היא שבסוף מי שניזוק זה כל האזרחים, זה המדינה. אנחנו במצב מלחמה, ואני חושב ש 60%, 70% מהאנרגיה של העם הזה, על מה הולכת? כל היום אני לא מאמין לראש הממשלה, אני לא מאמין למערכת הזאת, החבר כנסת הזה אידיוט, וזה ככה, והשופט לא בסדר. בוא נוריד את המפלס הזה. בוא נגדיר שכולנו אוהבים את המדינה, לאט לאט, נגדיר גבולות גזרה. אני חושב שהתהליך הזה, השנה הזאת, קודם כל שיהיה הקפאת מצב, זה, אני חושב שהלבל של החרדות ירד. יתחילו בוועדה הזאת, או במי שיתמנה, וזה צריך להיות, זה חייב להיות כולם, מכולם. אין אף אחד מחוץ למחנה, זה גם החברי כנסת הערבים יכולו לבחור נציג שלהם לדבר הזה. גם חברי הכנסת של בן גביר וסמוטריץ' וגם חברי כנסת של השמאל, של מפלגת העבודה. כולם יהיו צריכים להביא נציגים, הם יבחרו את מי שהם רוצים, ונתחיל שיח. את יודעת, אני הרבה פעמים, אני, גם לי יש חרדות כאזרח ישראלי. ואני, יצא לי, אני עובד בקריית אתא. בקריית אתא יש שילוב. של כל האוכלוסיות יחד, חילונים מאוד וחרדים מאוד. לי תמיד היה לחץ מהאוכלוסייה החרדית. הייתי משוכנע שזה אנשים מזן אחר. באמת, הייתי משוכנע, פחדתי אפילו לעמוד לידם. אבל כשאתה מדבר איתם, אתה רואה שבסך הכל, ברוב המקרים הם איתך. רק תזרום איתם.
העניין הוא שזה דווקא עכשיו על פרק, ברקע כל, אפילו הסערה סביב חוק הגיוס, די מפתיע אותי לשמוע אותך אומר את זה. זאת אומרת, אתה פוגש את החברה החרדית די בצביעותה וב...
אני לא חושב. אני חושב שאת טועה בגדול. אם את מדברת עם חרדים בגובה העיניים בכל מיני מקומות בארץ, קודם כל תמצאי שרובם רוצים להשתתף, רוצים להתגייס. הציבור הפשוט... ועובדה שהוא מתגייס, גם לפעמים בניגוד לדעת הרבנים שלהם. אבל כשאתה מעלה את זה ללבל של הפוליטיקה, לא, לא. אני אומר, הרב אומר, אני לא יכול לאפשר לו לגייס. למה? זה בניגוד לתורה שלי. אבל בלבל למטה, כשזה לא יהיה בצד הפורמלי, כשזה יהיה בהסכמה, בצורה מסודרת, בחקיקה אפילו, אבל זה יהיה בהסכמה, את תראי שהם יתגייסו בהמוניהם. לא תהיה שום בעיה עם זה, ואנחנו רואים את זה דרך אגב. חלקם הגדול אפילו מתנדב בכל מיני מערכות. אנחנו חייבים לבוא חיובית. אנחנו חייבים להבין שאסור לפרק את המדינה הזאת, והם חלק נכבד מהמדינה הזאת. אני רוצה גם אותם. אני רוצה גם את הערבים איתי. אני רוצה את כולם. אי אפשר להגיד, הם מחוץ למחנה, איתם אני לעולם לא אוכל לדבר. בסך הכל, לכולנו יש גורל משותף פה, לא יעשור כלום.
נכון, אבל אולי, דווקא אולי זה מאוד מפתיע, כי בעצם אתה אומר, עם האנשים שהם לא השלטון אפשר לדבר בגובה העיניים והכל בסדר, אבל כשזה מגיע לרמה של הפוליטיקה זה נהיה קצת יותר מורכב, אז דווקא משם תגיע ישועה?
ועוד איך, אני אסביר. ברגע שהציבור, ברגע שיתחיל, תהיה תנועה כזאת, למשל, אני הייתי מאוד שמח, במקום כל המחאות האלה, שתהיה מערכת אחת, מחאה אחת גדולה, שתדבר על ישראל חדשה, לשנות את המבנה. אנחנו רוצים תיקון, אנחנו לא רוצים הרס, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים לחבר, אנחנו רוצים לתקן. עכשיו, זה גם יבוא מלמטה, יכול לבוא מלמטה, אבל זה גם יכול לבוא מחברי הכנסת. אני משוכנע, ואני יודע, ואני מדבר עם כמה מהם. אני משוכנע שחברי הכנסת, ברובם, בלבל השקט, מאוד היו רוצים מצב כזה. הם מבינים שהמעמד שלהם לא במקום הכי גבוה. הם מבינים שזה מפריע להם לתפקיד. הם מבינים שכל המאבק הזה, בכלל, בכל רשויות השלטון, בינה לבין עצמם, לא מאפשר להם לבצע את התפקיד כמו שהם רוצים. כמה אפשר כבר להתנצח? כמה אפשר להגיד שהוא לא בסדר ואני בסדר ואתה לא בסדר וכל היום לרדוף אחד את השני? כנ"ל לשופטים, כנ"ל לפרקליטים, כנ"ל התקשורת. בוא, צריך לשנות את השיח, צריך לשנות את הכיוון. עכשיו, זה אפשרי. אמרתי, צריך להוריד את מפלס החרדות. קודם כל להבין שאני חושב שאם שנה תהיה שנה שבה אנחנו מכריזים הקפאת מצב, לא יקרה כלום למדינה. לא קרה לה כלום 70 ומשהו שנה עם אותם חוקים ואותם מערכות, בלי שום דבר חדש. אפשר לעצור רגע. לפני שמפרקים, בוא ניתן צ'אנס עוד שנה. שנה חסד למדינה שלנו פה. אני גם אומר שזה חייב לבוא, תראי, אני חושב שאם זה יתחיל מלמטה ויהיו גם חברי כנסת שיצטרפו למאבק הזה, אז בסוף גם ראש הממשלה יצטרך להתגייס לזה. הוא לא יכול להתעלם מזה. אני הייתי מאוד רוצה שהוא יבוא, ויגיד, הוא יציע את ההצעה הזאת.
כן, אבל אתה רואה את ה... לא יודעת, לצורך העניין התארגנות והרצון לעסקת חטופים, וכמה שזה מגיע מלמטה, ואפילו חברי כנסת במפלגה שלנו, בדרך שמעתי את השר קיש מהמפלגה שלו, שאומר, אני אצביע בעד העסקה, ועוד שרים במפלגת הליכוד שאומרים את זה, אבל לא בטוח שנתניהו איתם באותו...
אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. תראי, אני נאיבי. אני רוצה להיות נאיבי. אני נאיבי מבחירה, כי אני חושב שמי שלא נאיבי מבחירה הוא בן אדם שקשה לו לחיות. אני רוצה להאמין בטוב לב של האנשים. עכשיו, אני לא רוצה בכוונה להיכנס לנושאים האלה, כי יש לי דעה בנושאים האלה, אבל לפעמים אני נדהם לראות איך נושאים כאלה עולים לסדר היום, כאשר אין לך את כל הנתונים. אתה לא יודע באמת מה יש מאחורי הקלעים. לפעמים הנושא של עסקת חטופים לדוגמה, אפשר, היהודים מדברים בינם עם עצמם ורבים במחלוקות ובזה, ובצד השני יושב נבלה שעולם המושגים שלו בכלל אחר, ואני בטוח שהאינטרס שלו, אני אומר לך, בטוח ב1000% שהאינטרס שלו בכלל שלא תהיה עסקה, אלא שכל הזמן ידברו על זה, כי זה, הוא נהנה מזה, הוא רואה את המחלוקות. עכשיו, אני בכוונה לא רוצה לדבר על זה, כי אני אומר, אלה זה, זה לא רציני. אין לך את כל הנתונים, זה לא רציני. אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה שלום עכשיו. אם אין את הפרטנרים, לא יהיה שלום. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה כמו ילד קטן, שאני רוצה, יש לך בעיה של דחיית סיפוקים. יש תהליכים שצריך לעשות כדי להגיע לשלום, כדי להגיע לעסקת חטופים. יש תהליכים, לא יעזור כלום. ואני רוצה להאמין שראש הממשלה, ולא משנה מי זה, תמיד יעשה את המקסימום בשבילי, בשביל החטופים. כי אם כל דבר אחר, אין לי עתיד פה. עכשיו אני אומר, בואו, למה אני מדגיש את זה? כי אני יודע שהיום מאוד קשה, השיח מאוד קשה. לפני שאני מדבר על משהו, שואלים אותי, רגע, אתה ביביסט או אתה שמאלני? ואז באותו רגע נגמר המשחק. זה לא משנה מה אני אגיד. זה בכלל לא רלוונטי. עכשיו אם אני אבוא עם כיפה על הראש, סרוגה, נגמר הסיפור שלי. אני בכלל... אני עם כיפה סרוגה זה בכלל דבר חמור, אבל לא משנה היום בימים אלה, אבל אני אומר באופן כללי, אנחנו מקטלגים אנשים, אנחנו, אין באמת שיח, אין באמת רצון לפרוץ גבולות, אין רצון לשוחח אחד עם השני, ואת יודעת, אני מצאתי את עצמי מדבר עם כולם, ותתפלאי, כולם רוצים אותו דבר. כולם בסוף אוהבים את המדינה, אוהבים את האחד את השני, אבל המבנה הפוליטי והשלטוני בישראל גורם להתנצחות כל הזמן, גורם לחרדים נגד ערבים, ערבים נגד שמאלנים, שמאלנים נגד מזרחים, מזרחים נגד אשכנזים. חלאס, צריך לעצור את זה. ואמרנו, דיברנו על החוקה, יחד עם זה שיטת בחירות חדשה. Okay. שתפרק את הקלפים מחדש, תחלק אותם מחדש, נגמר. אין יותר חרדים, אין יותר ערבים, יש. אתה רוצה לדבר על נושאים מסוימים? דבר על מה שמעניין אותך כאינטרסים, פוליטיקה. המטרה שלה לקדם אינטרסים. ספר לי מה האינטרסים שלך, נקדם אותם יחד.
כן, אבל ולכן... בסוף אתה התחלת בשיחה שלנו ואמרת שחלק מהדבר המיוחד בעם שלנו זה הזהות שמרכיבה אותנו, כל אחד
אני,
מאיתנו.
אני לא רוצה למחוק זהות של אף אחד. אבל אני רוצה, למשל, אנחנו דיברנו על זה, ניסינו לקדם את זה במפלגת העבודה, לצערי לא הצלחנו. ניסינו לעשות את זה הרבה שנים. לצערי לא הצלחנו וראינו את התוצאה של מפלגת העבודה. אני ראיתי את זה לפני 10 ו-15 שנה. Okay. הבנו שאם מפלגת העבודה לא תעבור לבחירות אזוריות, שבהם יש ביטוי לכל האזורים בארץ, לפריפריה ולמרכז, לכל המקומות בארץ, כדי שהיא תמשיך להיות מפלגת העם, היא בסוף תתכנס לשכונה קטנה בצפון תל אביב, וככה גם המנדטים שלה. וזה מה שקרה למפלגת העבודה. ואנחנו עשינו הרבה פעילות בנושא הזה. אני חושב שהיום, כשאנחנו על סף קריסה, ובשנה הזאת, אפשר לדבר גם על שיטת בחירות החדשה. שיטת בחירות שתחלק את העם לא לפי זהויות, אלא לפי אזורים. כי אם אני גר בקריית טבעון, וחרדי גר בקריית אתא, ואנחנו באותו אזור, נניח שאנחנו באותו אזור בחירה, יש לנו אינטרס משותף לשפר את האזור שלנו. עכשיו, לדבר על שלום ולא שלום, זה שיהיה בלבל היותר גבוה. אבל קודם כל, האינטרס המשותף שלנו יהיה לשתף פעולה, להשיג תקציבים, להשיג לבתי ספר שלך ושלי.
כן, אבל יכול להיות שהוא חרדי ואתה חילוני, אבל התקציבים שאתם רוצים זה תקציבים לבתי ספר אחרים לחלוטין.
אז מה? זה בדיוק, מה זה ליברליות? מה זה דמוקרטיה? כולם חיים ביחד. אז יהיה בית ספר חרדי ויהיה בית ספר זה, אבל האזור כולו ייהנה מיותר תקציבים, כי אם נעבוד ביחד, אם נבין שהאינטרס המשותף שלנו כרגע לפתח את האזור, ואנחנו דווקא חרדים וחילוניים, ערבים ויהודים, ביחד, שנעבוד ביחד כדי לשפר את התנאים, את סביבת המגורים שלנו, את החינוך שלנו, את התרבות שלנו, את התשתיות באזור שלנו, נמצא ששיתוף פעולה הרבה יותר עוזר מאשר התנצחות. אני לא חושב שזה רלוונטי. מה חרדי שגר לידי, מה הוא חושב בלבל הלאומי? אני חושב שמה שיותר חשוב לי זה לשתף איתו פעולה כדי לשפר לשנינו את החיי המגורים, את הסביבת החינוך שלנו, את התשתיות שאנחנו חיים בהם. ולכן, שיטת בחירות אחרת, במקום שהיא תעבוד על הסדקים בחברה הישראלית, היא תנציח אותם, כמו היום, השיטה הפרלמנטרית, שהיא מחייבת את, מצד אחד את סמוטריץ' ובן גביר להמשיך להקצין, כי זה הקהל שלהם, הם מדברים רק לסוג מסוים של אנשים. במקום להנציח את זה, או הצד השני, אותו דבר אני רואה את ראש מפלגת העבודה עכשיו, יאיר גולן. הוא ממשיך להקצין, הוא אומר דברים חמורים כדי, כי הוא רוצה לדבר רק לקהל שלו, אבל כשיהיו בחירות אזוריות, ותחת אותה מפלגה יהיו אזורים שונים, אז המפלס של המחלוקות ירד, כי צריך למצוא את המשותף. בבחירות אזוריות אתה חייב למצוא את המשותף בין כל הזהויות כדי להצליח. אם אתה רוצה תמיכה, אתה צריך לתת מענה לכולם, גם לחרדים. לדוגמה, אני יכול לקחת דוגמה שאני מכיר מחיפה. בחיפה גרים ערבים, חרדים, יהודים, מזרחיים, אשכנזים. אם אתה הולך עכשיו לבחירות בשיטה הקיימת, אתה תראה את כל התושבים בחיפה אחד נגד השני, מלחמת עולם. אבל אם אתה תהפוך את חיפה לאזור בחירה, שזה אזור בחירה ששולח שלושה חברי כנסת, אז אתה תראה שיתוף פעולה, זה חייב להיות שיתוף פעולה כדי לקבל את החברי כנסת שלהם, בין חרדים לערבים, ליהודים, למזרחים, זה בכלל לא רלוונטי. כלומר, הם יצטרכו לשתף פעולה למי שיקדם הכי טוב את האזור שלהם. דבר נוסף, שאני חושב שהוא חשוב בבחירות כאלה של אזוריות, במקום שאנחנו נלמד על המנהיגים שלנו דרך התקשורת, מרחוק, הרי אנחנו לא באמת מכירים אותם, ואנחנו לא יודעים מה היכולת שלהם. והרבה פעמים מגיעים לכנסת אנשים עם יכולת, סליחה, מנהיגותית והבנה בפוליטיקה שואפת לאפס. כי הם פשוט איזה כוכב ריאליטי, או איזה דוגמנית על, או איזה עיתונאי מיוחד. אבל אם זה יהיו מנהיגים שיצמחו באזורים, ואני ביום יום רואה אותו איך הוא מתנהג אליי, איך הוא פותר לי בעיות, איך הוא צומח ממנהיג של קבוצה של 100 אנשים בסניף, ל-1,000 אנשים, ל-20,000, ל-30,000, אז כשהוא מגיע ללבל המדינתי, אנחנו מקבלים כבר מנהיג פוליטי שמבין עניין, שמחובר לציבור, שרואה את הדברים בצורה הרבה יותר הגיונית ומתונה, כי פוליטיקה, אני אומר לכם בצורה חד משמעית, מהניסיון שלי, פוליטיקה זה מקצוע, ומקצוע מאוד קשה. ולא כל אחד יכול להיות פוליטיקאי. לא כל אלוף בצהל יכול להיות פוליטיקאי, ולא כל פרופסור באוניברסיטה יכול להיות. פוליטיקה צריך לצמוח מלמטה לאט לאט, ואנחנו דרך אגב רואים את זה במדינות אחרות, בארצות הברית, איך זה תהליך ארוך מהאזורים, דרך הסנאטורים, לוקח להם הרבה שנים להצמיח מנהיגים, אבל כשבאים קודם כל מלמטה, וכולם קשובים לציבור ונבחרים על ידי הציבור. אז אני חושב ששני המסלולים האלה, אנחנו לא צריכים לקחת, גם המשימות האלה מאוד קשות. אני לא תמים שזה הכל ייפטר. אני אומר, בוא נתחיל את התהליך. נתחיל את התהליך, שנה של רגיעות. קודם כל נכריז שנת רגיעות. אף רשות לא משתגעת על הרשות השנייה ולא מנסה לקדם שום דבר שהוא במחלוקת. אפשר, אנחנו יכולים לדחות הכל. בשנה הזאת תנו לצהל לנצח, תנו למדינה שלנו לנצח, לגמור את התהליכים, במקביל להתחיל לעבוד. חוקה, שינוי שיטת הבחירות, ואני מאמין שהתחלת התהליך, כשנגיע לבחירות בפעם הבאה, סוף סוף הציבור בישראל יצטרך להכריע בשאלות אמיתיות. ולא בשאלות שכל הזמן שואלים אותנו, ואנחנו אף פעם לא יודעים באמת את התשובה.
וברמה הפרקטית, אז כאילו, מתוך הכנסת, מחוץ לכנסת, איך אנחנו באמת עושים את זה?
אני חושב שזה צריך להיות מחוץ לכנסת. אני חושב שזה צריך להיות בהובלת הכנסת. זאת אומרת, כמו שאמרתי, כל הרשימות צריכות להיות ביחד. וכל הרשימות, לוועדה הזאת שאני מדבר עליה, שבו מקפיאים מצב ודנים בנושא הזה, חייבים להיות נציגים לכל הרשימות. הם יבחרו את הנציגים שלהם. רצוי לא אנשים פוליטיים. כדי שהאמון, היום האי-אמון בין האנשים הוא גבוה מאוד, כמו שאמרתי. רצוי שזה יהיה אנשים, זה יכול להיות נציגי הרשימה הערבית, שיבחרו להם מישהו שהם מאמינים בו, זה יכול להיות ראש רשות מסוים, מישהו כזה. אותו דבר, נציגים של כל הרשימות, ישבו יחד, יקבלו קווים, הם יתחילו לדון בנושא. אני רוצה שיתחיל להיות שיח, במקום השיח הזה, השיח האלים הזה, והשיח של דו-שיח של חרשים, יתחיל דו שיח של הקשבה. בוא נשמע קודם את הרעיונות. יכול להיות שפתאום יבוא איזה רב חרדי, נציג הרשימה הזה, יעלה רעיון שאנחנו לא חשבנו עליו. נקשיב לו. נשמע ביחד. אני גם בטוח שכשכולם, הוועדה הזאת תשב ביחד ותתחיל לדון, גם אם לא יהיו תוצרים משמעותיים בשלב הראשון, עצם הישיבה ביחד תעביר מסר לעם ישראל שאנחנו ביחד. שאנחנו לא באמת נלחמים אחד בשני, שזה, המאבק הזה הוא מיותר. זה מה שאני, אני רוצה תחילת תהליך. אני לא תמים להאמין שמה שלא פתרו ב-75 שנה נפתור בשנה. אבל חייבים את התהליך הזה, את יודעת מה? חייבים את זה, כי כמו שאמרתי, ישראל קורסת, ישראל מתפרקת. אם לא נעצור את זה, אם לא נתחיל, לפחות נעשה מאמצים, אני מרגיש שהדור שלי, אם הדור של אבא שלי הקים את המדינה, שהגיע לפה בלי כלום, לפני קום המדינה, ונלחם ונאבק על כל אבן להקים, וכל הזמן היה אומר לי, אתה לא מתאר לעצמך מה זה להיות בלי מדינה. אתה לא מתאר, אתה לא מבין את זה. ועכשיו הדור שלנו מפרק אותה? אני מרגיש שאני עושה עוול גדול לילדים שלי. אז אני חייב להם את זה. אני רוצה רק את המאמץ הזה. לא יותר מדי, ואני בכוונה לא אומר מי צודק, זה לא מעניין אותי. אתה יודעת מה? אין לי את השכל של כולם. אין לי משהו יותר, אני רק רוצה תהליך. אני רוצה תהליך של ריפוי, תהליך של שיח עם הקשבה. אני רוצה שיהיו קווים מנחים כמובן, אנחנו השאיפה להגיע לחוקה ולשינוי שיטת הבחירות, אבל זה בסדר. והשנה הזאת, שמרגיעים את הכל, יכול להיות שכולם יירגעו. גם ראש הממשלה יירגע, וגם בג"ץ יירגע, וגם הפרקליטות יירגע. גם אפשר לעצור, אפשר להתחיל, לא יקרה כלום.
טוב, אז אנחנו נסיים עם הדברים האופטימיים האלה, ואני באמת מקווה שיהיו מי שירימו את הדגל. תודה רבה, יורם צברי, שהיית איתנו.
תודה לך.